היינו בסיפור, בתחילת הסיפור של הבת מלך. הבת מלך של ירדן. קודם, באופן כללי, יש לנו מושג הזה ש... אבידה זה הרי דבר שנמצא. אין דבר לא נשרד. הוא נאבד, נאבד ממשהו. הדבר הזה מעצמו הוא לא נאבד. הוא נמצא שלם במקום שהוא נמצא. כל החיסרון שלו שאני לא יודע איפה. זה המשמעות שלו לאבד משהו. הבת מלך נאבדה איך שהיא הייתה, היא הייתה. מה זה אומר? הרי כל הסיפור הזה נמצא בתוכנו. יש בתוכנו משהו שבו אנחנו מרגישים, מבחינה הזאת, אנחנו כל ישראל בני מלכים. ובין כל הבנים, יש שם שש בנים ובת, אז אנחנו הבת. מדוע אנחנו הבת? כי בני ישראל, דיברנו על זה בריחוד, בפעמים הקודמות, בני ישראל, נשמות ישראל, השורש שלהם הוא מבחינת המלכות. העולם נברא כדי שהקדוש ברוך הוא יהיה מלך על בני ישראל. התכנית של העולם זה התגלות מלכותו של השם, שזה תפקיד שמוטל עלינו. ואנחנו נקראים בני מלכים, כל ישראל בני מלכים. אז בתוכנו יש נקודה כזאת שאומרת לנו שהמהות שלנו, המהות הפנימית שלנו זה בן של הקדוש ברוך הוא. המהות הכי פנימית. זאת אומרת, אם בן אדם יתחיל לשאול את עצמו מי אני, והוא יגיע לתשובה שהוא בן של השם, זה התשובה האמיתית. אז הוא יגיע לתשובה האמיתית. כל זמן שהוא מגיע לתשובות אחרות, הוא עדיין מדשדש בפריפריה, הוא עדיין מסביב, הוא לא בנקודה. הנקודה הזאת תמיד שלמה. אבל מה היא הולכת לאיבוד? אנחנו מחפשים אותה, את הנקודה הזאת. ולפעמים מחפשים הרבה זמן עד שמוצאים. הפלא הוא שבכל הסיפור הזה לא מתואר איך הוא מוצא אותה. הסיפור נגמר שבסוף הוא מצא אותה, אבל איך שהוא מצא אותה הוא לא מצא. הסיפור זה הסיפור של החיפוש. וזה בעצם התפקיד שלנו. התפקיד שלנו זה לחפש, בואו נגדיר את זה קצת יותר בשפה שלנו, עד כאן זה דיבורים כלליים. דיברנו על זה כמה פעמים, אני חושב שזה מאוד מגיע. בעצם כל מה שאנחנו רואים, כל מה שהחושים משדרים לנו, וכל מה שהמוח מספר לנו, זה הכל גדולת הבורא. אין רגע אחד, אין מחשבה אחת שאנחנו חושבים על משהו שזה לא גדולת השם. כי כל דבר בעולם זה פרט לגדולת השם. יוצא מזה שמהבוקר עד הערב אנחנו מתבוננים בגדולת השם, נכון? אז למה אנחנו נראים ככה כמו שאנחנו נראים? אנחנו נון סטופ, אפילו החלומות שלנו הם פרטים בגדולת השם. אז איך זה? זה לי נפלא. מה התשובה? שאנחנו בעצמנו לא יודעים שזה כך. זה בדיוק המהות של הבידה. אז אם בן אדם רגע אחד זה נופל לו על הסימון, הוא מרגיש את זה בתור תחושה, לא בתור אמונה. יש הבדל גדול בין אמונה לתחושה. עם אמונות אפשר להסתדר, אפשר להאמין במשהו ולא לחיות כך, ולא קורה, לא קורה לי שום דבר. ברגע שאני מרגיש משהו, זה מתחיל להזיז אותי. אם בן אדם ירגיש אפילו דקה בחודש, הוא ירגיש שבאמת כל מה שקורה זה פרט בגדולת השם, זה הנהגת השם. הקדוש ברוך הוא מזיז את הכל, מהווה את הכל. ירגיש את זה לגמרי, אז לאותו רגע בת מלך מתגלה אליו. יש פסוק בתנ"ך, ואתם, אנוכי תרגלתי לאפרים ככם על זרועותיי. או כאשר ישא האומן את היונק, זה כתוב בתורה. משה רבנו אומר שהוא לוקח את בני ישראל כאשר ישא האומן את היונק. הקדוש ברוך הוא נקרא שהוא נושא אותנו על זרועותיו. יש את המשל הידוע שכשבני ישראל אומרים יש השם בקרבנו עם עין, אז חז"ל אמרו לאב שהיה נושא את בנו על כתפיו לכל כל דבר טוב שהבן היה רואה היה מבקש לאבא היה נותן לו. בסוף עברו אנשים, אז הבן על הכתפיים של האבא שואל את האנשים האלה, ראיתם את אבא? אז אבא מוריד אותו מהכתפיים ובא כלב ונושך אותו, אחר כך עכשיו הוא יודע איפה האבא. זה כתוב על יש השם בקרבנו עם עין, מיד אחרי זה כתוב יבוא עמלק וילחם עם ישראל. על כל פנים אנחנו רואים שיש בחינה שהקדוש ברוך הוא לוקח אותנו על הידיים. מה זאת הבחינה הזאת? אני יודעים שאני השם לא שניתי, הקדוש ברוך הוא לא משתנה, הוא לא פעם ככה פעם. השינויים הם אצלנו. לפעמים אנחנו, הוא לוקח אותנו על הידיים כל הזמן. דוד המלך אמר כי גמול עלי אמו, הוא אמר זה ביחס לשכינה. השם לוקח אותנו על הידיים כל הזמן, זאת אומרת שאם היינו במקום האמיתי, אם היינו מרגישים את זה, הייתה לנו שמחה, היה לנו ביטחון, היינו כמו תינוק שנולד בידיים של האמא, במקום הכי נכון, לא היה לנו שום בעיה. כל הבעיה שאנחנו מסתכלים הצידה, פוגשים אנשים ואומרים איפה אבא, או שלפעמים אנחנו אומרים אין אבא. זה נקרא שהבת מלך נאבדה. עכשיו הדרך הוא לחפש, איך אפשר למצוא את הבת מלך? איך מוצאים? עם מה אנחנו מחפשים? בדרך כלל איך בן אדם מחפש? מה יהיה? מה השם נתן לנו בשביל לחפש? מה? איזה איברים יש לנו בשביל לחפש? עיניים ורגליים. אני מסתכל מסביב, זה לא פה, אני קם, אני הולך למקום אחר, גם ידיים. לפעמים אני צריך להזיז דברים בשביל לראות אולי מלמטה יש משהו. זאת אומרת, יש לי את הכלים בשביל לחפש. עכשיו אני גם צריך מוטיבציה לחפש, צריך רצון. אני צריך להרגיש שככה זה לא, שזה לא המקום הנכון שלי. ואז אני מתחיל לחפש. זאת אומרת, אם בן אדם, הסוגיה של ייאוש שלא מדעת, דובר הנשיאה, בן אדם מאבד משהו, הוא לא יודע שהוא איבד. אם הוא היה יודע הוא כבר היה מתייאש, כי איבד זה במקום שאנשים לא נוהגים להחזיר. אבל בינתיים הוא עוד לא יודע שהוא איבד. אנחנו מסתובבים, זאת אומרת, אנחנו בכלל לא יודעים שאיבדנו. לא רק שלא יודעים שאיבדנו, לא יודעים שהיה לנו ולא יודעים שאיבדנו. לא יודעים כלום. ולא חסר לנו כלום. לא חסר לנו שום דבר. בגלל למה? לכאורה זה החיסרון הכי גדול שצריך להיות. תראו לעצמכם שלוקחים ילד, קוראים אותו מהזרועות של האמא שלו. בעולם של הילד זה החיסרון הכי גדול. עכשיו בעולם של הנשמה שלנו זה שאנחנו לא מרגישים את האמת. זה יש הבדל גדול בין המשל לנמשל. אמרנו בנמשל אנחנו תמיד על הידיים, אבל אנחנו לא מרגישים את זה. אז זה שאנחנו לא מרגישים את האמת שאנחנו על הידיים ונדמה לנו שזרקו אותנו רחוק, זה צריך להיות חיסרון גדול. והחיסרון הזה יגרום לנו לחפש להחזיר לעצמנו את התחושה שאנחנו אמנם כן על הידיים, ובסוף להגיע למקום כזה שבעצם לא היה רגע אחד שלא היינו על הידיים. זו בחינה שזדונות נהפכים לו לזכויות. להגיע לתשובה כזאת שהוא כל הזמן היה טוב. אבל איך ייתכן שילד, זו עבודה קשה לחפש את זה. איזה מוטיבציה יש לנו להתחיל לעבוד קשה ולחפש? אז האמת אין לנו. אין לנו למה, כי טוב לנו. זאת אומרת, זרקו אותנו, תראו לעצמכם, הוריד את הילד מהאימא, שם אותו על אימא מפלסטיק. הוא יונק משהו מלאכותי מאימא מפלסטיק, והוא חי בתוך עולם וירטואלי כזה, הכל בלוק. אבל הוא לא יודע, הוא קטן, הוא לא רואה את ההבדל. אז אנחנו מבחינה כזאת, כשהוא מרגיש את החיסרון, אנחנו צריכים ללכת הצידה מהאימא הפלסטיק הזה, לזוז משם. אז יש סיכוי שאם רגע אחד מתיישב ונחשוב, ונסגור עיניים, אני מדבר עכשיו בנמשל, אנחנו, אם נתיישב כמה דקות ונסגור עיניים ונתחיל לחשוב בעצם מה קורה מסביבנו, אז נוכל להפנים, לא יפריע לנו שום דבר, להפנים שבעצם יד השם עושה את הכל, ואנחנו כל הזמן בהשגחה פרטית מושגחת, ואנחנו כל הזמן קרובים. קרוב השם לכל קרוב, לכל השם קרוב באמת, אבל השקר מרחיק אותם. כל זמן שכדאי לנו לא להרגיש את הדבר הזה, אז אנחנו לא מרגיש אותו. אני אתן לכם דוגמה פשוטה מהחיים. הרבה פעמים בן אדם יש לו בעיה. נגיד, הוא לא נרדם. אז יש כאלה אנשים שמצטפלים במקרים כאלה. הוא לא יכול לישון, הוא לא יכול פסיכולוג, הוא יכול לדבר איתו. יש כל מיני עצות, יש כל מיני עצות לתת לבן אדם כדי שירדם. תראים את זה. כל מיני דברים. אבל יש דבר אחד כללי, שמטפל טוב, נשאל אותו, תגיד לי, קודם כל ספר לי מה אתה מרוויח מזה שאתה מרוויח. כל זמן שאתה לא יכול לברר לעצמך מה אתה מרוויח, אין סיכוי שאני יכול לטפל בו. כי יש לך, במיניותך, איזשהו חשק לא נרגל. אפילו אם אתה מרוויח תשומת לב שעשו לך, אוי אוי אוי, כמה אתה מסכן. אם זה תופס אותך במקום מרכזי, אם זה מטפל אותך, על איזה חיסרון מהילדות או משהו, אז אני כבר לא יכול להגיד לך שום דבר. אז אתה תשאל בחוסר שינה שלך. קודם כל תזהה את הדבר הזה. עכשיו, אחרי שתשים אותה על השולחן, נוכל להתחיל לעבוד על זה. האמת בעבודת השם זה בדיוק אותו דבר. אנחנו מרגישים חיסרון ברגעים מסוימים. מגיעים חגים, מגיע ראש השנה, יום כיפור. אנחנו מרגישים שאנחנו רחוקים מהשם, איך כתוב בתנ"ך, כי רב אמר עוזבך את השם אלוקייך. אנחנו מרגישים רב אמר, אבל יש לנו אינטרס עוד יותר חזק להמשיך עם הרב אמר הזה. מצד שני אנחנו נהנים מזה שאנחנו רחוקים. יש לנו כל מיני צ'ופרים, כל מיני דברים קטנים שבצורה כזאת מסתדרים לנו יותר נוח. אם היינו קרובים יותר היינו מפקידים את זה. כדי למצוא את האמת, אנחנו צריכים מראש לוותר. זה כמו שבן אדם פוסל את עצמו מלשבת בדין בגלל שיש לו נטייה לאחד הצדדים, כי פעם הוא הביא לו מתנה. אם אני רוצה לשבת בדין, אני צריך לשבת בדין עם אנשים כאלה שאף פעם לא נתנו לי מתנה. צריך לוותר על המתנות. וזה אנחנו נראה בסיפור בכמה וריאציות. הדבר הראשון, המתנה הראשונה שאנחנו צריכים לוותר עליה, זה משהו כללי. זה לא תעניות ולא סיגופים ולא כל מיני, אפילו לא לוותר על מותרות. אלא זה עניין של אקטיביות, של קום עשה. אנחנו אוהבים שיהיה לנו נוח, זה הדבר הכי בסיסי. סוף סוף אנחנו כולנו בני נוח. אבל אף על פי כן כתוב במשנה, מסכת נדרים, שאם בן אדם נודר, שהוא לא יעשה מסחר עם בני נוח, אז מותר לו לעשות מסחר עם יהודים, כי יהודים כבר לא נקראים בני נוח. היות שבא אברהם, אז כבר התחילה התחלה חדשה, והם כבר לא מתייחסים, למרות שהם כן מתייחסים לנוח. גנטית אנחנו כולנו מתייחסים לנוח. אבל רוחנית אנחנו בני אברהם, וזה מה שקובע. הנטייה שלנו לחפש מה שנוח. זה מה שאנחנו אוהבים. ולכן, קודם כל אנחנו לא מחפשים כי לחפש זה לא נוח. דיברנו על זה בעבר כמה פעמים, שיש אנשים ששני דברים הם לא אוהבים, לחכות ולחפש. זה אדם מודרני לא אוהב לחכות ולחפש. שני הדברים האלה זה הכי גרוע. המציאו כל מיני פטנטים וכל מיני תוכנות וכל מיני דברים, העיקר שלא נצטרך לחפש. את התענוג של החיפוש כבר לגמרי שכחנו משהו. אנחנו רק חושבים חיפוש במציאה, אבל בעצם הדרך, אנחנו אוהבים שכל דבר יהיה מחפש טוב. אז לחפש זה לא נוח. בפרט כשמחפשים, אז מחפשים פה ולא מוצאים לשם ולא מוצאים, מרגישים טמבלים. זה פוגע בגאווה שלנו. לחפש זה ביטול גדול. זה קודם, חוץ מזה, מי יודע, הלב שלי לוחש לי בפנים שהדבר שאני אמצא כשאני מחפש, הוא דבר שיכול להפר את הנוחיות שלי מכאן ועד סוף ימיי. אני מחפש לך, מה אתה מחפש? אתה תמצא שם את בעיית הבעיות שלך, בשביל מה אתה מחפש את זה? אתה תמצא שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, הוא רואה אותך כל הזמן, הוא רואה אפילו את המחשבות שלך, מה לך ולתורה הזאת? תפסיד, תעזור. עדיף לחיות כמו טמבל, לא לדעת שום דבר. אז זה מה שמונע אותנו. עכשיו, בכל אופן, הנשמה בפנים נוחפת, וצועקת, וכואב לה, והיא יוצרת לנו אי שקט. זאת אומרת, הרובד הכי פנימי שלנו, יש לנו שני רובדים חיצוניים. אחד שאנחנו נחמדים כלפי חוץ, ואחד בפנים שיש שם איזה ילד רע שאוהב להשתולל. מתחת לשניהם יושבת הנשמה ובוכה. היא לא אוהבת לא את זה ולא את זה. לגבי דידה, שניהם הצגות. גם הילד הרע הוא רק הצגה. אנחנו חושבים שרק הילד הטוב הוא הצגה, אבל אני חושב שגם הילד הרע הוא צריך את כל הצגה. הנשמה יושבת שם ובתוך הדמעות שלה, היא יושבת תחת סבלה. היא רוצה להשתחרר. והבן אדם צריך לחפש אותה. אבל אנחנו בבחירה שלנו, בתודעה שלנו, בהכרה שלנו, אין שום רוצה להציע לעשות את זה. מה לנו בזה? האמת היא שזה טעות. האמת היא שכשהנשמה תתגלה, אז התחושות שלנו יתחלפו, ואנחנו נשמח. והדברים שאנחנו עושים עכשיו, אם נסתכל עליהם, אז הם יראו לנו כטיפשות, כדברים לא נוחים, וכל מה שנראה לנו עכשיו קשה, יראה לנו אז מאוד נוח. כי זה מה שיתאים לעתר. ברגע שהנשמה מתגלה, אז כבר אין את הקונפליקט. כל השכבות החיצוניות מסתדרות ומשקפות אותה. הבעיה שהן יכולות להעלים עליה זה כשהיא מכונסת בתוך עצמה. אבל כשהיא מתגלה והיא... כשגאלתי אותה מהשבי, אז הכל מסתדר בקיר. כאילו שמתי את המלך חזרה על כיסא המלכות, אז כולם משרתים אותו, ואז אין קונפליקט ואין בעיות, ובן אדם, בדיוק כמו שהיום הוא לא מתעצל מהתאבות שלו, הוא לא יתעצל מעניינים טובים. מעניינים של מצוות שקיעים רצון השם. אבל את זה הוא לא יודע, אין לו מושג בזה. אין לו מושג בזה. אין לו מושג מה יקרה. הוא מסתכל על מה שיקרה לו מבחינה חיצונית. מה שיקרה לו מבחינה חיצונית, אולי הוא יושב כל היום ליד גמרא גדולה וילמד, רחמן על יצלן. אז מה, כמו שאומרים, איך כתוב שם, תורה מה תהיה עליה? אז כל העולם שלו, של היום, מה יהיה עליו? יהיה נורא מסכן, מה יהיה? אז הוא לא רוצה בכלל, הוא לא רוצה להיכנס לזה. ואפילו אם הוא יתיישב לחשוב ולהתבונן, ובאמת יהיה לו איזה קליק עם העניין, כי סוף סוף זה עניין הגיוני. אנחנו יודעים שהעולם לא נברא מעצמו, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא למעלה מהזמן, והעולם הוא בזמן. וזה מחייב, מי שיחשוב על זה טוב טוב, על כמה מילים האלה, זה מחייב את זה שהעולם נברא כל רגע. כי הוא נברא ממקום שאין זמן. כל הרגעים שלו צריכים להיברא מאותו מקום. והעולם מושגח כל רגע, והעולם הוא לא הפקר. והבורא שברא את העולם ודאי שהוא תכלית הטוב והחסד. כי ממנו בא כל הטוב. וכל השקר יתפוגד בסוף. אם בן אדם חושב, אז הוא יגיע, אבל מה? אם הלב שלו לא נקי, ויש לו, הוא מפחד להפסיד, כמו שאומרים, את כל הקשקוש החיצוני, אז ייבצר לו, הוא יוכל לכתוב על זה ספר. ייבצר לו במוח תמונה יפה. ללב שלו זה לא יגיע. כי הלב כתוב, איך אמר הרבי מקוצק, ואין הדברים האלה, עכשיו אנחנו מסתבך היום על לב עליך, מה התועלת שזה על הלב? אולי פעם אחת יפתח הלב ויכנס פנים. כן. אבל בינתיים הלב שלו סגור. צריך לעשות איזו עבודת הכנה, להכין, כמו שהולכים לחרוש לפני הזביעה, זה שלזבעים יהיה איפה להיות, ושלא יבואו הנמלים ויאכלו אותה, ולא תבוא הרוח ותחזר אותה. אותו דבר, צריך קודם לחרוש את הלב. אז הדבר, החרישה הראשונה של הלב זה שבן אדם מחליט שהוא מבטר על הנוחיות שלו. אני מוכן ללכת למרות שעצם החיפוש הוא לא נוח, ולמרות שייתכן שמה שנמצא בחיפוש הוא גם כן לא יהיה נוח. למרות שמה שהוא מוצא בחיפוש זה דבר מאוד נוח, אבל הוא לא יודע מי. עד שהוא לא יודע מי זה, הוא צריך לבצר על הנוחיות לגמרי. ייתכן אפילו שהחיפוש עצמו הוא מאוד נוח. גם ייתכן. זה לא אומר, כשבן אדם מתחיל, ככה אנחנו מכירים את זה, כל תפילה שאנחנו מתחילים, תמיד באמצע התפילה מכוונים הרבה יותר ממה שבתחילת התפילה. זה לא התחמם, המנוע. מתחילים ככה אומרים עוד מילה ועוד מילה, ובקושי מבינים מה שאומרים. כשמגיע אחרי כמה שורות, אז הבן אדם כבר נמצא בתוך הדבר, אז הוא כבר יכול לחיות עם זה, יכול לשמוח עם זה. זה כבר לא תרחה בשבילו. כל דבר, גם בלימוד כך. הוא היה מתחיל ללמוד, היו כאלה גדולי עולם. אני אמר את זה, הוא יודע את זה שם, לא זוכר. כלומר, שדם אמיתי בלימוד תורה מרגישים אחרי שעתיים, אחרי שלוש שעות, שלימוד רצוף, אז מתחילים להרגיש את הטעם. כל זמן שעדיין בהתחלה, אחד שלומד כל פעם קצת, אז עדיין לא מרגיש את זה, יכול להיות שיקבל יותר שכר. הוא לא מרגיש את הטעם, זה יותר קשה לו. אבל על כל פנים, יכול להיות שהחיפוש עצמו בסוף לא יהיה קשה. יהיה נוח, יהיה מלא שמחה. אבל הוא לא יודע מזה. אז הבן אדם כשעדיין כשהוא לא יודע, הוא צריך לוותר על הכל. צריך לוותר שיהיה לו נוח, צריך לוותר שיחייכו אליו. הוא צריך ללכת על מהלך. זה התנאי הראשון, הזיכוך הראשון. כשהוא מוכן לזה, בסוף הוא רואה שזה קל. זה המשל של הבעל שם טוב עם המלך שיקיף את עצמו עם שבעת החומות. כולם מכירים את המשל הזה. נמצא בספר דגל מחנה אפרים בפרשת כי תבוא. הוא היה נכד של הבעל שם טוב, הוא שמע את זה ממנו. הבן של המלך הגיע, אחרים פחדו, הבן של המלך הגיע, אמר לא מעניין אותי, אני רוצה לראות את המלך. הוא הגיע, עבר את החומה הראשונה, הוא ראה שהחומה לא הייתה חומה, זה היה משהו דמי. וכל השבעת חומות, הכל היה דמיון, הכל היה אחיזת עיניים. אבל כדי לראות שהכל אחיזת עיניים, צריך להיכנס לזה, איך אומרים, חנניה, מישאל ועזריה נכנסו לכבשן האש על מנת להישרף, ולכן הם יצאו חיים. אם הם נכנסים על מנת לצאת חיים, הם לא יוצאים חיים. זה קשה, אחרי שיודעים שבסוף זה קל, אז מאוד קשה לקבל על עצמי להיכנס לדבר קשה, כי אני יודע שבסוף זה יהיה קל. אבל אף על פי כן המוכנות הנפשית הזאת, שאני מוכן שלא יהיה לי נוח, זה התנאי הראשון. וזה הוא קיבל על עצמו, אף אחד לא היה צריך להגיד לו. בסיפור שלנו, הוא מקבל על עצמו, הוא הולך לחפש אותה, אפילו לא אמרו לו, דיברנו על זה. אפילו לא ציבו עליו. הוא הולך לחפש אותו והוא נכנס לסיטואציה גם לא נוחה. עכשיו כשהוא כבר עומד מול, הוא היה הולך במדבר, פה ברפתקה, אולי קצת יותר מאוחר, ראה שביל אחד מן הצד והיה מיישב עצמו. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר ואני יכול למוצא, אני הולך בשביל הזה. הוא לא יבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב. השביל מן הצד זה הדרך הפרטית של הבן אדם, אם הוא מחפש את האמת, הרי שם עוזר לו שהוא מבחין בשביל מן הצד. אפשר לעבור ליד השביל הזה חמש פעמים ולא לראות אותו. אם בן אדם רוצה את האמת, השם מראה לו, כל אחד יש את השביל שלו. אחר כך ראה מבצר, וכמה חיילות היו עומדים שם סביבו. עומדו שם, משמר של צבא, של חיילים. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החיילות. והיה מתיירה לפני החיילות, ולא היה נכון לפנות. למה בן אדם מפחד? מה יש? לא ייתנו לך להיכנס. תילר, תבקש סליחה, תגיד שאתה רוצה להיכנס. לא ייתנו לך, תחזור, מה יש לך מה להפסיד? אבל זה מפחיד. למה זה מפחיד? עוד פעם, אותה נקודה. זה לא נוח לי לנסות ולהיכשל. לכאורה, אם אני מנסה, אז יש לי 50% הצלחה בסיכוי. אם אני לא מנסה, זה כישלון 100%. בני אדם בדרך כלל, כשאין להם 90% להצליח, לא מנסים. למה? כי האלבון של הכישלון הוא גדול. כדי להסכים לנסות, בן אדם צריך לשים את הכבוד שלו בצד. זה השלב השני. אמרנו לשים את הנוחיות בצד, עכשיו מגיע שלב יותר כואב, יותר קשה. לשים את הכבוד בצד. להיות מוכן לדבר עם אנשים ושיגידו לי, אל תבלבל במוח. להיות מוכן לספוג את העלבון ולא להתפעל מזה. ועכשיו חוזר על עצמו אותו דבר, כמו שאמרנו קודם. כשאתה מוכן לזה, אז זה באמת לא יקרה לך. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה. הוא אמר, כן, אני כן אנסה. הוא שם את הכבוד בצד, והשאיר הסוס. זה בדיוק הנושא הזה של הכבוד. אנחנו יודעים בתנ"ך, בדרך כלל, הסוסים מוזכרים אצל המלכים, אצל הצבאות. זה היה או כלי של מלחמה, או כלי של כבוד, של גאווה. התחבורה הייתה על חמורים, על גמלים, על דברים כאלה. הסוס היה כמו אצל המן, להלביץ. האיש אשר המלך עושה את מיקרו, ישים אותו על סוס. אז הוא משאיר את הסוס, הוא לוקח את הכבוד, את הבומבסטיקה, את התקשורת, את הפרר, את כל זה, זה משאיר בסוף, בחוץ, ואנחנו נמצא. והיו מניחים אותו ולא יקבו הוא כלל. זה שהיה מוכן לספוג את האלבון, אז אף אחד לא יקב אותו. הנה כמה ניואנסים יש כאן במילה הזאת, שאף אחד לא יקב אותו. קודם כל, הם כנראה לא רואים אותו. כי המקום הזה היה מבצר של הקליפות. והקליפות לא יכולים לראות דבר קדוש, הם יכולים לראות משהו, איזה דוגמה אפשר להגיד, אבל בוא נגיד ככה, יש ספקטרום של צבעים שאנחנו רואים, יש הרבה יותר, אבל יש מה שמעל גוון מסוים ומה שמתחת לגוון. תסתכלו על הספקטרום של המוצרה, על כל צבעי הקשת שמסודרים מלמעלה למטה, מה שמעל זה, מה שמתחת זה, העין שלנו לא יכולה לצבע. אז אם יש לנו דבר שיש בו את הגוונים האלה, אנחנו פשוט לא רואים אותו. אבל אם יש בו גם את הגוונים האלה וגם גוונים שאנחנו יכולים לראות, אז את הגוונים שאנחנו יכולים לראות אנחנו רואים. זה דבר בצלילים. יש צלילים שהאוזן האנושית לא יכולה לקלוט. כן, אומרים שאוזן של דולפין יכולה לקלוט צלילים כאלה שהאוזן האנושית לא יכולה לקלוט. מעניין. אבל בכל אופן, יש צלילים שהם גבוהים מדי, נמוכים מדי, לא יודע, אנחנו לא יכולים לקלוט אותם. מה יהיה אם יש איזה צליל שהוא, אם יש סימפוניה של קולות שיש בה גם צלילים כאלה וגם צלילים שאפשר לשמוע, אז לפחות את החלק שנשמע, נוכל לשמוע, זה פשוט. ככה גם אצלנו, אם אנחנו עושים מעשה טוב ואנחנו מכניסים לזה את כל המהות שלנו, אבל במעשה הזה יש גם מחשבות צדדיות, יש לנו איזה אינטרס. נגיד אותו שני למלך, נגיד אם הוא היה הולך בשביל לחזור עם הבת ולקבל צל"ש, לקבל העלאה בדרגה, אני יודע, לקבל כסף, עוד אחד כזה הם כן יכלו לראות, כי הוא נכנס גם בתחום הראייה שלהם. את זה הם יכולים להבין, זה שבן אדם עושה משהו בשביל אינטרס, את זה הם יכולים לקלוט. מה שהם כן, אם הוא הולך נקי לגמרי, הוא כתב קודם, עמד השני למלכות בתחילת הסיפור, מחמד שראה שהמלך מצטער מאוד. זה היה כל הסיבה שלו שהוא הלך. הוא לא הלך בשביל עצמו שום דבר. אחד כזה הם לא יכולים לראות. הם לא יכולים לראות אותו. היו מניחים אותו ולא יקבעו כלל. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב, הוא נעד ממש כמו בלבית, לא שמכנס שם ללובי וחיקה שמישהו יגעת אליו וישאל אותו מה הוא עושה. הוא מטייל שם, בין החדרים. בלי עיכוב, הוא בא לפלטין אחד, וראה שישב שם המלך בעטרה, וכמה חיילות שם, וכמה משוררים בחילים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד. ופעם שנייה שכתוב, קודם היה כתוב שהמבצר היה נאה מאוד, עכשיו, כל הסיטואציה שעומדים ומשוררים למלך והיה נאה ויפה מאוד, היה פה בירושלים, מספר בתשעים נמצאת, מספר רב בנדר, רב לוי יצחק בנדר, מי שמע את השם שלו? היה עכשיו נזכר חסידי ברסלב בירושלים, מספר היה בגיל 92 נדמה לי. היה יהודי עם זיכרון, הוא זכר סיפורים, הילדות שלו, היה לו זיכרון ממש כמו מכשיר, לא כמו בן אדם. זה למצלח, הוא יכל לשבת ולחשוב בעל פה ספרים שלמים. מוח מיוחד. סוף ימיו הוא היה עיוור, אז היו מקריאים לפניו, והוא היה מתקן להם את השגיאות. זה פלא. אני קמתי אותו. אז הוא סיפר שהוא פעם היה, הוא זוכר מהילדות שלו, היה חבר במקהלת ילדים בערב שהוא נולד. והמושל היה מגיע, מושל חדש, היה מגיע גם לבית הכנסת וגם לכנסייה. והיו עושים לו שם פרד, שמחה כזאת שהגיע מושל חדש. והוא היה שם, הוא היה ילד היה, כי הוא היה במקהלה של הילדים, הוא היה שאושר שם. אז הוא זוכר שהמושל אמר, אחרי שנגמר כל ה... אז הוא אמר שבכנסייה היה יותר יפה, אבל בבית הכנסת היה יותר אמיתי. זה אמר שנכנס לו בראש, הוא סיפר לי, שהיה מאוד לפן, אמר שנכנס לו בראש שבעצם זה חלוקה של כל העולם כולו. יש מקומות שהדגש הוא על מה שיותר יפה, ויש יש מקומות שהדגש הוא על מה שיותר אמיתי. עכשיו לבן אדם יש בחירה, הוא יכול לפנות לאן שיותר יפה, הוא יכול לפנות לאן שיותר אמיתי. ההדגשה פה זה כל הזמן שזה היה מאוד יפה, וזה היה מאוד ככה, היה משהו, יפה מן הכלל. אבל זה הכל היה שקר. והמלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל. זה נפלא, המלך יושב. אז פתאום בן אדם זר שאף אחד לא מכיר אותו, אף אחד לא שאלה. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים. אבל בכל אופן, קצת זה בלבל אותו. הוא ראה. היה משהו שעשה עליו רושם. המעדנים עשו עליו רושם. הוא ראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, ואז כשהוא מקבל את השוחד הקטן הזה, כמו שאז הוא הופך להיות בלתי פעיל. הוא כבר לא קודם מסתובב, הוא הולך בכל החדרים. עכשיו הוא הלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. עכשיו רק עם העיניים הוא מחפש. הוא מחפש עם הרגליים. מחפש פינה נוחה. אחר כך הנפילות שלו הם עוד פעם בדברים כאלה. אתם מכירים את הסיפור, אני מקווה. וראה שהמלך ציווה להביא המלכה, והלכו להביא אותה, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד באשר שהביאו את המלכה, והיא הייתה בת מלך ענת, והוא היינו השני למלכות ראה והכירה. הוא היה פעם גם, הוא זכה לגרות בירושלים כמה שנים, יהודי מפולניה, קראו לו רבי אפרים, יש חבר תקף רונק שבת, אני לא יודע אם ראית את זה. יהודי גאון עשום. הוא, איך מספרים עליו שהוא ידע, הוא פעם ישב ולימד קבוצה קטנה של אנשים, יושב ליד שולחן ולימד את הסיפור הראשון של סיפורי מעשיות. וההתחלה של הסיפור היא בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה היה לו עירוב תשובה וזוהי זה הסיפור. אז הוא תפס כל אחד מהמשתתפים ששוב מסתובב לשולחן ואמר לי זה הסיפור, זה הסיפור, זה הסיפור. כל אחד מאיתנו הוא הסיפור. יש סיפור כזה אצלנו שיש משוררים ומזמרים שהולכים להביא את המלכה. המלכה הזאת זה הקדושה שנפלה בגלות, בתוכנו. ויש בתוכנו צד כזה שהוא שמח על זה שהקדושה נפלה בגלות. קצת דיברנו על זה, אתם זוכרים שלמדנו תורה י' ז' בלפות המערה, זה לא כל כך טוב. אני רק כבר... יש דבר בקבלה, יש מושג שנקרא יניקת החיצוניות. המשל, זה רעיון מהזוהר הקדוש. המשל שכתוב בזוהר זה שכמו שהמלך עושה סעודה, ודיברנו על זה, ונותנים לכל אחד מנה ואת העצמות זורקים מתחת לשולחן ובאים הכלבים ואוכלים. אז אחד מוריד מנה שלמה ונותן לכלבים, זה לא כבוד למלך. או שמישהו ייקח כלב ויושיב על כיסא וייתן לו מנה ליד השולחן, עוד יותר גבוה. זה הזוהר אומר משל על העניין של יניקת החיצוניות. מה המשמעות של זה? המשמעות היא, כל פעם שמדברים על כלב, יש לזה משמעות, כלב זה, הגימטריה של כלב זה 52, זה גימטריה של המילה בהמה, רוח הבהמה יורדת למטה. זאת אומרת, הרצון והשאיפה להתרחק מהשם, או כמו שפעם דרשו כלב וכולו לב, בלי מוח בכלל. זאת אומרת, רק מה שאני אוהב את עצמי, בלי שום הערה ממקום יותר גבוה. זה לא בדיוק לב, זה חיצוניות הלב, זה לב מזויף. יש גם כלב בקדושה, כלב בן יפונה, הוא גם כן כולו לב. אבל זה אחרת, זה הלב האמיתי. אבל על כל פנים, הכלבים במשל הזה מרמזים על הקליפות, זה ברור. ולכלבים מגיע אוכל, כלבים של המלך צריכים אוכל, יש להם תפקיד בעולם, לפעמים צריכים לתת ביס למי שצריך, כן? הם לא נבראו בחינם. הקליפות יש להם תפקיד, התפקיד שלהם ולמסך, להסתיר, להעלים, לפתות, להעמיד את הבן אדם בפני גדר שצריך לעבור עליו. להוציא מהכוח אל הפועל את הבחירה שלנו. והם צריכים לחיות ונותנים להם כמו שנותנים להם כדי שהם יקנו. אבל לפעמים אנחנו רואים שיש להם הרבה יותר כוח. יש להם עוצמה, אתם רואים, זה עוד סיפור. שמעתי מיהודי שהיה בתחילת המהפכה הקומוניסטית ב-1917-18 משהו כזה, שהקומוניסטים עלו לשלטון. אז היה באיזה מקום בדרום רוסיה, ברוסטוב, הם עברו ברחובות, עברו שוטרים ברחובות, חיפשו תעודות, היו שם שני יהודים שהיו חסרי תעודות, והם התחבאו באיזה ואדי מחוץ לעיר בתוך הצמחייה, והם חיכו שעות עד שהמחפשים יעזבו את העיר, ואז באו לקרוא להם. אחד מהם היה רב גדול וחשוב, והשני יהודי פשוט. אז הוא שאל, היהודי הפשוט הזה שאל את הרב, הקומוניסטים היו בשלטון 4 חודשים, וכולם דיברו שאמריקה לא תיתן, ושזה לא יחזיק מעמד, ושזה עוד מעט יתפרק. בסוף זה לקח כמה עשרות שנים עד שהוא יתפרק, כמעט 100 שנה, 70 שנה, אני רוצה לדעת. אבל אמרו שעוד מעט זה יתפרק. אז היהודי הפשוט הזה שאל את הרב שהיה איתו, אמר לו, תגיד לי, כתוב בחז"ל ששקר אין לו רגליים. איך הם מחזיקים מעמד? דבר ברגליים לא יכול להתקיים. הוא חשב וחשב. הוא אמר, כנראה שזה השקר האמיתי. אני חושב, זו שיחת תפולים של תלמידי חכמים, שמחה לימוד, הוא היה תלמיד חכם עצום, הוא נהרג בשואה אחר כך, נשארו ממנו כמה גיליונות שהוא כתב, דברי תורה, זה היה גרון, הבן אדם שאמר את זה. הוא לא התבדע. יש בכל אופן, יש עניין שהשקר מקבל כוח מהאמת. מה הם טענו? הם טענו שכל בני אדם שווים, שצריך לחלק את הממון בין כולם, הם לא בסדר שיש כאלה שיש להם הרבה. הם לקחו דברים אמיתיים, ועם זה הם חזקו את השקר. יש עניין של מניקת הקליפות שזה עובד בדיוק אותו דבר. לא ממש כך, אבל שבאמת האדם על ידי הדברים הלא נכונים שהוא עושה, על ידי הדברים הרעים שהוא עושה, הוא מכניס חיות של קדושה, של הנשמה שלו, של המצוות שהוא קיים אתמו, הוא מכניס אותה בתוך הקליפה. ואז, מה המשמעות של זה שהוא מכניס בתוך הקליפה? אפילו בתוך המוח של האדם, בתוך המוח שלו, הוא יוצק עובדות, שהעובדות האלה משדרות לו, כאילו, בפידבק. הנה, עשיתי ככה ועשיתי ככה, ואני חי וקיים ונושם וטוב לי. זאת אומרת, ההשקפה הזאת שהעולם מנוצח מהאלוקים מתחזקת אצלו בעקבות המעשים שלו. זה ברור. אז הצד הקליפתי שלו, הצד החיצוני שלו גובר. והפרי בפנים הוא זניח. מה, מי צריך אותו? יש קליפה כזאת יפה, מה? אפשר לשים אותה בויטרינה. הקליפות שמחות שיש להן מניקה כזאת. כשבן אדם עושה תשובה, הוא מוציא מהם חזרה את החיות שהם בלו. זה הפסוק חי בלה ויקיינו. לא נעזור. עכשיו כאן רואים איך שהבת מלך נמצאת אצלם, והיא לא סתם נמצאת אצלם, אלא הם זוכים לראות אותה. היא לא סתם בשבי. הם עוד מביאים אותה ושמים אותה ליד המלך. היא הפכה להיות המלכה שלהם, אבל אוי ואבוי אם תנסה לזוז משם. יש כאן את שני ההופכים ביחד. מצד אחד היא המלכה שלהם, אבל היא לא חופשייה לעצמה. היא לא שהיא המלכה שלהם שהם המשרתים שלה. היא משרתת אותם בזה שהם שמים אותה כמלכה שלהם. מה זה אומר? היא הקישוט. הם יכולים לקחת את זה. יש איזו דוגמה שאדם שאומר דבר שלא בשם אומרו. מה הוא עושה בעצם? אומר דבר שלא בשם אומרו, מה הוא עושה? הוא לא חושב שזו החוכמה שלו. נכון? עכשיו הוא לוקח משהו ששייך למישהו אחר, גוזל אותו לעצמו, וזה הופך להיות כאילו האבן טובה שבכתר. כן, אבל זה משועבד אליו, לצרכים שלו. אז היא גם מלכה, אבל היא גם בשבת. וזו השמחה הגדולה שלהם. עכשיו, למלך שלהם יש מלכה, הם יכולים לשים, היא לא סתם מלכה, מלכה אמיתית. Mm-hmm. והוא ראה והכירה. הוא הכיר אותו. הוא לא איבד את ההכרה שלו על ידי האוכל שהוא אכל שם. אבל את הדומיננטיות שלו הוא איבד. הוא שוכב פסיבי, הוא ראה והכיר אותה, הוא שוכב לראות מה נעשה שם, הוא כבר לא פעיל. אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. אז היא הפעילה ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? וישיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שעבדה. עכשיו על ידי זה שהיא עוררה אותו, הוא ממשיך להיות ער. עכשיו הוא מתחיל להיות אקטיבי. הוא שואל אותה בהמשך, הוא לא נרדם חזרה, ושאל אותה, איך באת לכאן? זאת אומרת, מתעוררת לא אותה, מרצה להוציא אותה. והשיבה באשר שאבי המלך נזרק מפי דיבור הנעל, היא לא חוזרת על זה, הדיבור הוא שאני לא תולי כך אותך, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. אתה רואה את כל היופי הזה עם כל המשוררים, עם כל הפאר והאדם? הוא לא טוב. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד ושהוא מבקשה כמה שנים. זה הדבר הראשון שצריך לספר. דבר מעניין. וישמע יתרו כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל, נכון? וויחד יתרו על כל הטובה, כתוב שהוא בא לו, בא לו, בא, הוא יצא לקראת המדבר, הוא הלך לבני ישראל. אני לא זוכר בדיוק את הלשון, יש פה סידור שיש לו עושה בקריאה של שני וחמישי, יש לך הגדרה. וישמע יתרו כהן מדיין חותם משה את כל אשר עשה אלוקים למשה ולישראל עמו, כי הוציא השם את ישראל ממצרים. אחרי זה כתוב, ויצא משה לקראת חותנו, ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל. הוא כבר שמע. עובדה, הוא לא הולך לחפש את משה במצרים, הוא הולך לחפש אותו במדבר, הוא שמע. עכשיו משה צריך לספר. מה? אבל ככה אצל כל אדם. יש התעוררות שמעוררים אותנו. יש מי מקוטי מעמד בתורה סמך, בתורה שמדברת, זה כאילו הקדמה לספר סיפורי מעשיות התורה הזו. חלק א', תורה סמך. הוא אומר שם שמתי שבן אדם ישן אי אפשר להעיר אותו. אתם מכירים את האנשים שישנים ככה, אומרים שתותח ליד האוזן לא מעיר אותה? יש אנשים כאלה, אבל אפשר כן להעיר אותה. איך אפשר להעיר אותה? כשרואים שהבן אדם מתחיל להסתובב באמצע השינה, הרי השינה היא לא מצופה לגמרי, הוא מסתובב, באותו רגע אתה מבין שהוא ישן פחות טוב. אז באותו רגע אם תצעק לו, תקרא לו בשמות, תזיז אותו בכתף, הוא יתעורר. אם תעזוב אותו, רגע אחרי זה, כבר עוד פעם לא יהיה מזדבר. אבל מי מאיר אותו את הרגע הראשון הזה? מי עשה את זה שהסתובב? זה לא אתה. זה בא מלמעלה. אחרי שזה בא, אתה יכול לשם להשתפל ולהעיר אותו. זה מה שכתוב אצל יתרו. קודם כל, הוא שמע. איך הוא שמע? לא מה שסיפר לו. אף אחד מבני ישראל לא בא לספר לו. הקדוש ברוך הוא דאג שהוא ישמע. באו אנשים, אז לא היה את ה-CNN ולא היה את כל הדברים האלה. ומדיין זה לא בדיוק מצרים, זה לא רחוק כל כך, זה לא בדיוק. שמעו שהיה קטסטרופה גדולה, קריאת ים סוף, אני יודע מה, אבל מי אומר שהיהודים יצאו? אולי מישהו אחר יצא, אולי היהודים דווקא נכנסו, אולי דווקא הם טבעו. קדוש ברוך הוא דאג שהוא ישמע מלמעלה. הוא שמע ובא. עכשיו כשהוא בא, אז משה מתחיל לדבר איתו. וכשמשה מתחיל לדבר איתו, בסוף יתרו מתגייר. כאן זה הולך ישר והפוך. קודם כל היא מעוררת אותו, היא מעוררת את הבן אדם, והיא ניגשת אליו. ברגע שהיא ניגשת אליו, אז הוא מתעורר ומתחיל לדבר. עכשיו אבל הוא צריך גם לעורר אותה. יש כאן הרי שני דברים שצריכים תיקון. אם ניקח את זה על הרובד האישי, כוח הבחירה שלנו הולך לראות בשדות דברים, צריך להתת אותו, צריך להזכיר מה חשוב בחיים ומה תפל בחיים. זה דבר אחד. אז צריך לעורר אותו, צריך לחכות שהוא מתעורר. אחר כך שכוח הבחירה כבר מסכים לחפש, הוא רוצה לעורר את הנקודה הקדושה שיש בלב, שהיא שם נמצאת בשלמות, אבל צריך לגרום לה שהיא תתגלה. איזה דיבורים אפשר לדבר עם בן אדם כדי לגרום לו שהקדושה שבו תתגלה? מה דעתכם? מה אפשר להגיד לבן אדם? רוצים להגיד, רוצים לעורר אותו. הוא בתרדמת הבלי הבנים, ורוצים לעורר אותו, רוצים לקרב אותו אל הקדושה, מה צריך לומר לו? זה לא כאלה שלא הבינו. הם היו באים לבן אדם כזה, והם מתחילים להגיד לו, אני יודע מה, רשע בן רשע, עד מתי תשב את הצעבירות? מה בסגנון הזה בערך? היו כאלה. היה אפילו פה בארץ היה אחד כזה שהיה מגיד מפורסם והיה זקן מאוד וזה, הוא היה לפעמים מגיע החוצה מירושלים, עושה סיבוב בהתיישבות החדשה יותר, אז היה מדבר בסגנון כזה והם כולם שחקו והיה להם הצגה מעניינת, זה לא השפיע עליהם שום דבר. יש סגנון שבאים לבן אדם ואומרים לו, באמת אתה בן אדם, אבל תזכור שאתה לא סתם בן אדם, אלא אתה בן של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא מצטער עליך, אוהב אותך, מצטער עליך, הוא רוצה לשמוע ממך, הוא רוצה דרישת שלום. אתה כבר 70 שנה לא כתבת מכתב הביתה. זה כבר דיבורים אחרים. מה שקורה בדיבורים האלה, יש בפנים מישהו ששומע את זה ואומר נכון. תאמרים לבן אדם, אתה רשע בן רשע, אז איזה רובד יכול לשמוע את זה? הרובד הפנימי, הכי פנימי, הוא לא רשע. אז הוא אומר, לא נכון. הרובד הקצת יותר חיצוני, והוא מעוניין לשמוע בכלל. אז באמת, זה נופל. כשאם בן אדם אומרים לו, ועמך כולם צדיקים, אז הרובד היותר חיצוני, באמת לא רוצה לשמוע, הוא באמת לא שומע. אבל הרובד הפנימי נדלק, בגלל שזה באמת נכון. הוא מרגיש שזה דיבורי אמת. ולקראת דיבורי אמת, הוא פשוט פותח את עצמו, הוא מתחיל להעיר. כן, ומצא מין את מינו ונאור. הוא פתאום מתחיל להגיד לזה. כמה עם הפנים לפנים. וכשהוא מתחיל להגיד, אז כבר יש עם מי לדבר. אז לכן כאן, איכשהו מתעורר, הסיפור הראשון שמתחיל לספר לזה, שאביך מצטער מאוד, ושהוא, זאת אומרת, אני עצמי, מדבר על עצמו, מבקשה כמה שנים. ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותה? רוצים להוציא בן אדם, לשאול תחתית. אז ההצעה הכי פשוטה זה לשאול אותו, איך אפשר להוציא אותה? בסדר. אז גם כן מוכרח לומר, מוכרחים לומר שמדברים על הנקודה הכי עמוקה בפנים. כי הנקודות היותר, המדרגות היותר חיצוניות שלו בכלל לא מרגישים שצריך להוציא אותם לאיזשהו מקום, טוב להם. הם צוחים בים של תענוגים, מה מוצאים להם? איך אני יכול להוציא אותם? ואמרה לו, שאי אפשר לך להוציא אותי, זה עכשיו אנחנו מתחברים למה שדיברנו בתחילת השיעור. בעצם להוציא אותי, אתה צריך להשתמש עם המוח שלך. אבל אתה לא יכול, כי הלב שלך סתום, יש לב אבן, האבן גדולה על פי הבאר. יש באר מים חיים, יש אבן גדולה על פי הבאר, כתוב שם על הבאר בשדה אצל יעקב אבינו, אבן גדולה על פי הבאר, ואי אפשר להגיע. אז מה שאתה צריך לעשות, אתה צריך לסלק את האבן, לסלק את לב האבן. איך מסלקים את לב האבן? אם שתהיה בוחר לך מקום. וזה רבי נתן כותב, אין לי פה את ההקדמה, אבל יש בלי הקדמה, צריך להבין בפסוק אחר, שבאמת, בפשטות, את זה כל אחד יכול לקיים, שיבחר לו מקום, שיהיה לו מקום, שמדי פעם הוא בא למקום הזה. ותהיה יושב שם שנה אחת. מה פירוש תהיה יושב שם שנה אחת? לא שלא תצא מהמקום שנה אחת. תיקח על עצמך עבודה של שנה, שמדי פעם אתה מגיע לאיזשהו מקום. ובכל השנה תתגעגע אחריי להוציא אותי. ובכל זמן שיהיה לך פנאי תהיה רק מתגעגע, הוא מבקש שמצפה להוציא אותי. אז זה דבר ראשון. הדבר ראשון, תעורר בעצמך את הגעגועים. עכשיו, להרגיש תחושה של געגועים כשהכל נראה מבחוץ בסדר, זה מאוד לא נוח. מי צריך את זה? הרבה פעמים, זה קורה הרבה, אני מכיר מישהו, ובדיוק אחרי זה לוקחים אותו. השמיים נוצרים אותו. והמיש הזה עשה עליי רושם מאוד חזק, אני מאוד אהבתי אותו. הכרתי אותו בשנתו האחרונה לחייו. הוא קורא, קורא דברים כאלה. ואחר כך יש באיזשהו מקום, אני אומר לך, מה שהכרתי אותו. כל כך כואב לי שהוא עלה. אני כל כך מתגעגע, היה טוב היה שלא הייתי מכיר אותו, גמרנו, לא הייתי. מצד שני, כשאני עושה את החשבון עד הסוף, בכל אופן שנה אחת זכיתי להכיר אותו. אולי למדתי ממנו משהו. היה לי טוב איתו. אז בסך הכל הכללי אני הרווחתי. אבל הרווחתי, אבל זה הפך להיות, החיים שלי הפכו להיות לא שקטים. זאת אומרת, קודם כל זה בטר על הנוחיות שלך. תעורר בעצמך את העניין שלא זה המקום שלך, המקום האמיתי שלך זה על זרועותיו של הקדוש ברוך הוא, תתגעגע לחזור לשם. אל תקבע את מקומך על האם המפלסתי, שאמרנו קודם. זה לא המקום. בפשטות המושג של שנה זה כשנה עוברת כל השינויי מצב רוח שיש לבן אדם. יש לו תשעה באב ואת פורים ואת פסח ואת זה. זאת אומרת, בכל מצב, בכל ראש שתקום, בכל צד שתקום, שתמיד יהיה לך את הנקודה הזאת שאותה אתה לא עוזב. אם אתה שמח, תתגעגע עם השמחה שלך. אם אתה עצוב, תתגעגע עם העצב. אבל תדבר עם השם ותחכה מתי תוכל לראות אותו. זה המושג של שנה. זה יכול להיות כל החיים. השנה זה שלמות של מעגל. ותהיה מתענה, מה פה שתהיה מתענה, אפשר עצום שנה, אבל מדי פעם תצום. מה זה העניין הזה של עצום? מה העניין, העניין הפנימי של עצום? שאלה פשוטה. בן אדם נתקע, נגיד, בשדה תעופה, יש לו בעיה בדרכון, משאירים אותו מחוץ לביקורת הגבולות, הוא ירד מהמטוס, לא מכניסים אותו. מה יש לו שם? אין לו שום כלום. יש לו שם שירותים בברז, זה הכל. הוא רוצה לאכול, אין לו אוכל. הוא רוצה לישון, אין לו מיטה. אפילו ספסלים שם, כי שם עומדים בתור בשביל להיכנס, אין אפילו ספסלים. הוא רוצה לישון, צריך לשכב על הרצפה. אם זה חורף, אז קר לו. נו, אז אנחנו נגיד עליו שהוא שם תענית, הוא מסתגף, הוא ישן על הרצפה. הוא צדיק גדול, נכון? הוא עינה את נפשו, שייך לדבר על דבר כזה. ודאי שלא. למה? כי הוא לא ביטר. עשו לו משהו. הוא כועס לו ממורמר, או שאם יש לו שכל, אז הוא שמח עם מה שיש לו. אבל תענית זה לא. או שאחד נטרפה ספינתו להיא בודד, והוא יכול להגיד, אני... אם שנה לא טעמתי פרוסת תוגה, תראו איזה נזיר מפגש אני. אז זה לא היה לך. אני לא אומר שזה לא מדכך את הבן אדם, זה כן מדכך אותו. גם זה מדכך. אבל בכל הכל. המושג של תענית זה לא דווקא לבדום. המושג של תענית זה לבצר על מה שאתה לא צריך אותו. בן אדם שהוא עוצם עיניו נראות ברע, ובולם ציב בשעת מריבה, ואתם... ביטויים של חז"ל או של פסוקים וכל זה, זה תענית. זה לא תענית של הקיבה, זה תענית של העיניים, זה תענית של הדיבור, זה תענית של האוזניים. הוא לא שומע מה שהוא לא צריך, או שהוא רוצה לאכול והוא דוחה את האוכל עוד חצי שעה, לא יקרה שום דבר. שמעתי פעם אחד, יהודי גדול מאוד, הוא אמר בתור דבר פשוט, אפילו לא שם לב מה שהוא אמר. מה זה בשיחה פרטית ככה, כמו שאומרים, על דרך הגב שבאגב, הוא אמר, לא, אם אי אפשר לאכול ארוחת ערב לשם שמיים, זוכים את ארוחת ערב, זה בחר בבוקר. מה יש? הוא לא שם לב שהוא אמר משהו. אז זה תענית. למה זה תענית? כי בזה הוא מוריד את החלק השני, מה שאמרנו, הדבר הראשון זה להוריד את הנוחיות. כן, לא ללכת אחרי הנוחיות, זה הזיכוך הראשון של הלב, כדי שנוכל לקבל את ההשגה הזאת של מלוך על הארץ כבודו, ושהשם איתך, ואת כולך, ואינך. כל ההשגות האלה צריך לקבל, צריך זיכוך, צריך לקבל אותן בלב, צריך להזדקש. הזיכוך הראשון לשים בצד את הנוחיות. אצלנו לשים בצד את הנוחיות זה לקום חצי שעה קודם בבוקר, אבל כל אחד לפי ערכו. אבל לשים מה שנוח. ישים בצד. אחר כך ישים בצד את הגאווה, את הכבוד, הניח את הסוס והלך ואמר, אלך ואנצח. אחר כך יש עוד דברים שצריך לשים בצד. צריך לשים בצד את, את ההרגלים. בקוט, כשהיו אומרים, מה זה נקרא לעלות לרגל? להעלות את הרגל, להעלות את ההרגל. יש לך הרגלים, שהרגלים מתחילים באיזשהו שלב לשלוט עליך. תשלוט אתה בהרגלים שלך, לא שהרגלים ישלטו עליך. בזה שאני מוכן לשנות את ההרגלים שלי, ואני עושה מדי פעם איזו גיחה קטנה של שינוי ההרגל, אז אני לא פוחד שיתגלה בפני האמת כזאת, שיתכן שבגללה אני אשנה את כל ה... למה בן אדם לא רוצה לדעת את האמת? הוא אומר, מה, אני... אם אני יודע את האמת, כל החיים שלי ישתנו. הכל, הכל, אני חיה אחרת לגמרי. אתה רואה שם את האור, איך שהוא רץ בשביל אחרים, ואיך שהוא עושה, ואיך שהוא לא חושב על עצמו וזה. אני לא רוצה להיות כמו. אני פוחד. הוא לא רוצה לדעת את האמת. ולכן הוא לא ידע את האמת. האמת היא שיכול להיות שההוא הרבה יותר מאושר ממני. אבל כשאני מסתכל עליו, לא הייתי רוצה להיות כמו, בשום אופן. וזה מחסום קצת הכרתי שמונע ממני להגיע לתחושה של אמת, כי אני כבר רוצה לקרוא את החשבון, שאם אני אגיע לאמת אני אראה ככה, אז למה לי? ואולי יצחקו עליי, ואולי זה. עכשיו, הדבר הראשון ששובר את זה, זה שמדי פעם אני משנה איזה הרגל, הרגל מסוים. אפילו משהו טיפשי. ככל שאני משנה יותר הרגלים, אני שובר את הרצף של הרגליות שלי, אני צריך להיות בן פורים, אני מפסיק לפחד שיקרה לי משהו שישנה אותי. אני לא מפחד להשתנות. הפחד מלהשתנות הוא פחד שיכול לשתק את כל המערכות. הוא משתק את החשיבה, הוא לא נותן לנו לחשוב. אז היא אומרת לו, תהיה מתענת. וביום האחרון מהשנה, לפני שאתה תבוא להוציא אותי, אני נותנת לך שנה, ובסוף השנה תבוא לקחת אותי. ביום האחרון תהיה מתענה, ולא תישן כל המתח. קשה. גם לא לאכול, גם לא לישון, באותו זמן, באותו יום. וכשתעמוד בזה, אז אני אתגלה אליך. פתאום אתה תראה אותי. אנחנו עושים את זה בשני זמנים שונים, אנחנו לא ישנים בחג השבועות, לפני מתן תורה, מקבלים להכנת התורה, אלה שנוהגים על פי קבלה, נשארים ערים מתחילת, מהדלקת נורות של שבועות, עד למחרת בבוקר בקדושת כתר, בקדושת מוסף, עד אז נשארים ערים, לא ישנים. ואז מקבלים את ההערה של החג. ביום כיפור אנחנו לא אוכלים. אבל כאן היא צריכה לו את שני הדברים האלה יחד. זאת אומרת, יום אחד תבחר לך את זה, ביום האחרון תעשה מאמץ כזה שכאילו אתה אומר, לא יקרה לי כלום, אם אני גם לא ישן ואני גם לא אוכל, לא מפסיד אותי. והלך מהסעתי. ובסוף השנה, טוב, נשאיר את זה פה, עוד בתחנה. סוף השנה.